שלום וברכה, אנחנו היום פותחים בלימוד חדש. זהו יום גדול. אנחנו לומדים מאמר עבודת אלוהים מאת הרב קוק. זה מודפס במהדורה של מוסד הרב קוק בכרך של עדר העיקר בעמוד קמ"ב. המאמר הקודם היה דעת אלוהים. הדעת והעבודה הם שני מוקדים בנפש האדם. המוקד השכלי, אפשר לומר, ואולי גם הנשמתי, והמוקד הרגשי מעשי. אפשר לומר בסכם שהאדם מורכב משני מוקדים עיקריים, השכל והרגש, או בשפה שאוהבים בחסידות, המוח והלב. ויש לנו אם כן, אפשר לומר, שני דרכי התייחסות אל האלוהות מכוח היחס הזה. מכוח הכפילות הזאת. יחס אחד שאנחנו נקרא לו דעת אלוהים, השני עבודת אלוהים. השאלה היא, מה הנקודה העיקרית בנפש האדם? כשמדברים עם דתיים, שואלים, מה תכלית החיים? הם עונים, עבודת השם. כששואלים את הרמב״ם, מה תכלית החיים? הוא עונה, דעת השם. והשאלה היא, אם כן, מי צודק? יש לי נטייה להעדיף את הרמב״ם. על פני הדתיים, הרמב״ם אומר, המטרה היא לדעת את השם. נשאלת השאלה, אבל מה זה כל העבודה הזאת? עבודת השם, הפולחנית, המצוות וכדומה? כל אלה הם אמצעים, או אם תרצו, מעטפה. המעטפה שבתוכה אנחנו יכולים להגיע לדעת השם בצורה בריאה. כנראה שיש גם דעת השם לא בריאה, יש דעת השם בריאה. על דעת אלוהים עסקנו, בנושא דעת אלוהים עסקנו בשיעורים הקודמים, עסקנו בשאלה מהו הציור השכלי, אינטלקטואלי, הנכון של האלוהות. עכשיו אנחנו באים ללמוד על היחס בין הציור האינטלקטואלי, הטהור, הנקי, לבין דברים שבפולחן, דברים שבמנהגים, קיום מצוות, החוויה הדתית, היהדות הפשוטה, פרוסטה פרומקייט, דתיות פשוטה. מה זה אומר? כן? מה היחס בין זה לבין זה? כי אנחנו יכולים לראות בין האנשים, אנשים בעלי נטייה לאחד ולא לשני, ואפילו הייתי אומר דחייה של אחד את השני. הבה נראה את הדברים בפנים. כן? קודם שאנחנו, כן? לא, אמרת, קודם שאנחנו פותחים, בבקשה, אתה יכול לחזור על שאלתך.
קודם שפותחים את המאמר.
יפה. נו, אז מה? יכול להיות, אני לא יודע, לא מכיר. מה זה משנה? המאמר הזה הוא מאוד חשוב, בגלל שהוא בא לפייס. יש מלחמה בין ההכרה הרוחנית, התאורה, לבין הדרישות המעשיות של העבודה הדתית, שהן נראות נלעגות. ברור? ויש צורך, כן, בפיוס. אבל נעסוק בפיוס הזה. כן? זה, המחלות של הדור נובעות בין היתר מזה. כן? למשל, אם אתה מפרסם ספרות דתית בינונית, שבא לשכנע את האנשים לעבודת השם, והצלחת בזה, אתה דחית אוטומטית רבים מאוד שזה לא מדבר אליהם. נכון? מה אתה אומר?
זה גם פיוס לחוויה הדתית?
ייתכן שיש פה פיוס לחוויה הדתית. כלומר, כל השאלות האלה הן שאלות שהעסיקו מאוד את המוחות בימי הרב קוק, גם בימינו. אז בואו נקרא עכשיו בפנים. כמו כל הציורים הגשמיים המוגבלים, וכל התארים ילדי ההתפעלות. כן, כלומר, יש ציורים גשמיים מוגבלים ותארים ילדי ההתפעלות. מה זה? כן, משל, אנחנו מציירים לעצמנו שהקדוש ברוך הוא מצוי בבית הכנסת. כן, הגמרא אומרת, הקדוש ברוך הוא מצוי בבית הכנסת. או אבינו שבשמיים. כן, אז הוא בשמיים. או אחד אלוהינו, 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 שבשמיים ובארץ. זאת אומרת, הוא גם פה וגם שם, כן? הציורים האלה הם ציורים גשמיים. מלך יושב על כיסא רחמים וכדומה. יש גם תארים שאנחנו נותנים לאלוהות שהם תארי ההתפעלות, הערצה. כן? אל רחום וחנון וכולי. כל הביטויים האלה הם ביטויים של הערצה שנולדים בנפש מול הגודל האלוהי. מה תוכנם של הדברים האלה? הרי כל הדברים האלה כל אחד מבין שהם אינם אלא מעטפה. הם לא עיקר העניין. כמו כל הציורים הגשמיים המוגבלים וכל התארים ילדי ההתפעלות. שאף על פי שנתייחסו כולם בתורה, בנביאים, בכתובים ובדברי חכמים לאלוהים, כן? בתנ"ך, תורה שבכתב, ובתורה שבעל פה, יש כל מיני ביטויים שלכאורה באים להקטין את אלוהים, בכל זה לא שינו ולא פגמו את גדולת הציור הפנימי המתאים עם קדושת האלוהות. כלומר, באופן ניסיוני, זה שהיהודי מסוגל להגיד כל מיני ביטויים כגון יושב על כיסא, זה לא מונע ממנו שתי דקות אחר כך לומר אין לו דמות הגוף ואין לו גוף. כן? כלומר, החוויה שאולי באופן אינטלקטואלי נראית סותרת, אבל החוויה המציאותית של היהודי שאין אצלו סתירה בין הדברים. כן. בכל זה, לא שינו ולא פגמו את גדולת הציור הפנימי, המתאים עם קדושת האלוהות, לפי המסורת והקבלה יותר צפונה, וההיגיון הפילוסופי היותר זך, טהור ונעלה. כלומר, בין שאתה מדבר לפי המסורת של חכמי הקבלה, בין שאתה מדבר לפי המסורת של הפילוסופים בישראל, ששניהם רוממו את האלוהות הרבה הרבה מעבר לציורים האלה, אבל הציורים האלה לא הפריעו לאף אחד. אפילו יותר מזה, דווקא השפה הפשוטה והנמוכה, יחד עם ההיגיון המתנשא, העצור בה, בכללה ובפרטיה, הם היחד בנו, מבחינה היסטורית, את כל אותם הפלטרין של מעלה ושל מטה. לעצור, מה זה פלטרין של מעלה? ההשכלות המופשטות. מה זה פלטרין של מטה? הביטויים הפשוטים. או? לעצור בקרבם את ההשכלה האלוהית ברום גובה הסתרגות ענפיה ועומק התחתית הסתעפות שורשיה, להיות מכון לדרישת האמת והצדק המוחלט גם יחד בחיי האיש, המשפחה, הלאום, האדם והמציאות. טוב, אנחנו מתפתים כשאנחנו קוראים את הדברים האלה של הרב, לחשוב שאולי הוא חשב כמו הפילוסופיה הדתית לדורותיה. זה לא נכון, אבל מקום למחשבה הזאת. הפילוסופיה הדתית לדורותיה, בכל הדתות אומרת כך, שבעצם התוכן הפנימי של האמונה זה מה שאריסטו אומר. וכל הדברים האחרים זה לבושים. אז לפעמים זה לובש את הצורה של המיתולוגיה, או של הנצרות, או של היהדות, או של האסלאם, או של כל דבר אחר. אז לכאורה, מדוע להעדיף לבוש של היהודים על פני לבוש של הנוצרים, או כל לבוש אחר, אז הכל מדובר על לבושים. ברור שהרב הוא רחוק מזה. כן? אנחנו צריכים להבין מה מיוחד דווקא בלבושים של האלוהות שנמצאים בתפיסה הישראלית. מדוע דווקא המצוות האלה, מנהגים אלה, חוויות אלה. אבל הקובנים פה הרב מתחיל מנקודה מאוד מאוד כללית. אנחנו רואים שהתכנים הפנימיים של הרוחניות לא נפגמו כלל בזה שהם התלבשו בלבושים חווייתיים דתיים. כן הוא גם, כן, המושג הכללי של עבודת האלוהים, שהוא הולך יחד עם הציורים החיצוניים של השפה הנמוכה, ועולה ומתעלה עד רום ההיגיון והמחשבה יותר אדירה וטהורה. זה בינתיים עובדה היסטורית ברורה, אני חושב שהדברים די ידועים. מובן? יש קושיות על זה? שאלות?
למה הרב הוא יורד רק עד שפת חכמים? זאת אומרת, שפת העם האלוהים, החוצה, הקדוש ברוך הוא אנחנו אוהבים אותך, זה לא...
למה הרב קוק לא המשיך בשפה הנמוכה גם אל השדרה העממית? כי שם צריך לעשות בירור. לא שכולה פסולה, אולי לפעמים יש ביטוי כזה, היינו דאמרי אינשי, כן, שמה שבני אדם אומרים. אבל כנראה שגם שם צריך לעשות קצת ניקיון.
ודברי חכמים זה רק עד התלמודים?
דברי חכמים, לא, למה להגיד שזה רק התלמודים? יש חכמים גם בימינו. כן? וכשם שההגשמה הנמוכה היא ההיפוך הגמור מהיהדות, זה מעניין, פה הרב נוקט עמדה ברורה, בניגוד לדעת חלק מן החוקרים שטוענים שההגשמה הנמוכה היא היא היהדות. למשל, פרופסור יחזקאל קופמן בספר תולדות האמונה הישראלית טוען שהיהדות השורשית המקורית האמינה בהגשמת האלוה, ורק בהשפעת הפילוסופיה, אז רבנו סעדיה גאון והרמב״ם ובעל חובות הלבבות דיברו נגד ההגשמה. אבל דווקא ההגשמה זה האמונה היהודית לדורותיה. ככה טוען פרופסור יחזקאל קויפמן. אנחנו לא נקדיש כאן זמן בתחיית דבריו הנלוזים, אבל רק זה לדעת שלפעמים יש כאלה שאומרים את זה. טוב, וכשם שההגשמה הנמוכה היא ההיפוך הגמור מהיהדות. ואם זה דיברה תורה בלשון כל כך חופשי, בין שום מעצור והגבלה בכל התארים שלה, והם המה דווקא הובילו אותנו בצירוף השכל והחוכמה, ששניהם יחד הם לעד נר אלוהים בארץ, אל מרומי תארת המושגים, שיחידי הסגולה שבקרבנו בכל דור ודור אינם על זה עדים חיים וקיימים. כלומר, כאן הרב מתחיל מתחום דעת אלוהים. בתחום דעת אלוהים אנחנו רואים שמצד אחד התנ"ך, חז"ל, האגדות, מלאים בכל מיני סיפורים שמגשימים את האלוהים בצורה אפילו מזעזעת. ואף על פי כן, כל זה דווקא לא רק שלא פגם באמונה שדוחה את ההגשמה, אלא עד רבה זה אפילו קידם אותנו, הביא אותנו, הצליח לקדם את המחשבה האנושית למרומי המחשבות. אני אביא אולי דוגמה שהרב קוק מביא באגרותיו. יש סוגיה במסכת ברכות על חטא המרגלים. משה בחטא המרגלים אומר, ועתה יגדל, שלא, ואמרו העם יושבי הארץ, מבלתי יכול את השם לאביהם אל הארץ אשר נשבע לאבותם וימיתם במדבר, ועתה יגדל נא כוח השם כאשר דיברת למור. אז חז"ל אומרים, מה זה מבלתי יכולת השם? צריך להגיד מבלתי יכול השם. אז מה זה בלתי יכולת? זה לשון נקבה. אומר המדרש, מלמד שתשש כוחו של הקדוש ברוך הוא כנקבה. פתאום הקדוש ברוך הוא נהיה חלש כשמשה דיבר. ועתה יגדל נא כוח אדוני, שם כתוב באלף דלת, שאמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, החייתני בדבריך. וואו, זה חריף מאוד. משה מחליש את הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא פתאום קיבל עידוד, חיזוק חיובי, עכשיו החייתני בדבריך. איך להבין את זה? אז רב ניסים גאון, בפירושו לסוגיה הזאת, אומר שהדברים האלה היו קשים בעיני התלמידים. ולא כל כך רציתי לדבר על זה. אבל לא הייתה ברירה. אז דיברתי על זה. ושם הוא נותן הסבר. שבעצם, אלוהים נודע בעולם על ידי מה שמכירים אותו. ואם מכירים אותו כחלש, אז נחלש הגילוי שלו. וכאשר משה נותן לקדוש ברוך הוא עצה שמתקבלת, אז בעצם הגילוי של הקדוש ברוך הוא מתחזק. זה כמובן החייתני. החייתני בעיני הרואים, בעיני השומעים, בעיני בני אדם. ואף על פי שהייתי מוכרח להגיד את זה, אומר רב ניסים גאון, השם הטוב יכפר, אולי זה יכפר על זה שדיברתי. נשאלת השאלה, מה בהסבר הזה של רב ניסים גאון כל כך בעייתי להיאמר? אדרבה, הוא מתרץ לנו את הסוגיה. הסוגיה קשה, ורב ניסים גאון מתרץ. אז למה הוא כל כך מתלבט ומבקש סליחה על זה שהוא דיבר בכלל? אומר הרב קוק באגרותיו, בימי רב ניסים גאון הרעיונות האלה היו חדשים. היו חדשים בעיני ההמון. ולכן זה היה בעייתי להוליד אותם. בעצם רב ניסים גאון הוא המוליד אותם ומוסר אותם להמון. הם היו ידועים ליחידי סגולה. אבל התפיסה ההמונית עוד לא מצאה את המילים לומר את זה, ולכן כאן צריך זהירות. אבל רעיונות שפעם נחשבו לסתרי תורה, עם הדור, ככל שהדור הולך ומתעלה ומרחיב את היריעה של התפיסה שלו, הדברים האלה יוצאים מכלל נסתר ועוברים לכלל תורת הנגלה. מובן? אז זה גם, אבל מה בעצם הביא אותנו אל ההשקפה הרוממה שרב ניסים גאון מדבר עליה? המפגש בין אגדה תמוהה מבחינת הסגנון שלה לבין ידיעת האמת המטאפיזית היותר עליונה, שהקדוש ברוך הוא לא מתפעל ולא יקרה לו כמקרה הגוף. זאת אומרת, זה פה החיבור בין שתי השקפות ובין שני הסגנונות הוא זה שקידם אותנו. אז בואו נראה את זה עוד פעם. כשם שההגשמה הנמוכה היא ההיפוך הגמור מיהדות, ועם זה דיברה תורה בלשון כל כך חופשי בין שום מעצור והגבלה בכל התארים שלה, כגון הסיפור הזה שסיפרתי לכם שהקדוש ברוך הוא תשש כוחו, והם הם דווקא הובילו אותנו בצירוף השכל והחוכמה ששניהם יחד הם לעד נר אלוהים בארץ, אל מרומת הערת המושגים, שיחידי הסגולה שבקרבנו בכל דור ודור הינם על זה עדים חיים וקיימים, שהם תמיד ידעו את האמת. רצית לשאול משהו עד היום? עכשיו, טוב, בסדר. עכשיו, הביטוי נר אלוהים בארץ, כן? ראיתם? זה ציטוט, נכון? שהשכל והחוכמה יחד עם הציורים המוגשמים, זה נקרא נר אלוהים בארץ. כן? מאיפה הביטוי הזה לקוח? יש לנו אפשרות לדעת מאיפה זה לקוח. מה? זה כתוב למטה, יש הערה, נכון? עיין בחינות עולם, פרק ט' ז' א'. נכון. מה זה בחינות עולם? זה ספר שירים, מסגבים, שנכתבו על ידי רבנו ידעיה בדרשי, הנקרא הפניני, בן דורו של הרשב"א, מגדולי המגינים על תורתו של הרמב״ם. יש לו איגרת ההתנצלות מובאת בשו"ת הרשב"א כדי להגן על משנתו של הרמב״ם, והוא היה משורר גדול, מדרום צרפת, מהעיר בדרש. אלוהי בזיה של ימינו, איפה שיש גם מפעלים חשובים וגם קבוצת כדורגל טובה, אבל אני לא יודע אם זה היה בימי רבי ידעיה בדרשי, כתב ספר בחינות עולם. ומשם לקוח הביטוי הזה נר אלוהים בארץ. אבל מה הביטוי המדויק? הנה, ידעתי שאני אלמד את זה, אז העתקתי את זה. אומר כך, ליבי ליבי, התורה והאדם, חיבורם הוא נר אלוהים בארץ. התורה והאדם, חיבורם הוא נר אלוהים בארץ. מה הוא מתכוון? האדם זה בעצם מי שזקוק לכל מיני, זה האדם, זה מי שזקוק לשכל העליון, הנקי. מה זה התורה? זה הסגנונות המוזרים האלה, ככה הרב מפרש פה. אז מה זה נר אלוהים? נר זה גם כן כלי שבתוכו שמן ובתוכו פתילה ומעל גביו להבה. אז יש כזו מין אחדות בין התורה לבין האדם, בין הציורים המגשימים לכאורה לבין ההשקפות היותר רוממות. עד כאן מובן? מה? אני יכול לחזור על זה עוד פעם. כן? אומר רבי ידעיה בדרשי בספר בחינות עולם, ליבי ליבי התורה והאדם, חיבורם הוא נר אלוהים בארץ. אז עכשיו אני מפרש את דברי רבי ידעיה בדרשי לפי, לאור דברי הרב קוק כאן. התורה והאדם. הרי הרב דיבר על החיבור בין הציורים המגשימים הנועזים שיש בתורה, לבין ההשקפות השכליות היותר נקיות. נכון? והוא קרא לזה נר אלוהים בארץ, וזה ציטוט מבחינות עולם. מה כתוב בבחינות עולם? התורה והאדם. נכון? אז התורה זה כינוי פה לציורים המגשימים. והאדם זה כינוי להשקפות השכליות היותר נקיות. אז אני שוב חוזר לדברים. ליבי, ליבי. אז לפי זה יש לי שני לבבות. לכן הוא אומר ליבי, ליבי. התורה והאדם, חיבורם הוא נר אלוהים בארץ. התורה היא להב המתפרד משביב היושבי בשמיים. והאדם בשני חלקיו, אבוקה שואבת אורו. גב פתילה נפתלת ונשמתו שמן זית זך. בהסכמתם ויצמדם יתמלא הבית כולו אורה. יגלה לעיניך אוצרות ההנהגה הכוללת. ודע וראה כי חיבורם חסדי השם על ברואיו ופירודם מעשי ידי אדם. הנה ידיך עשוך ויכוננוך. זה נותן חשק לקרוא את הספר. הווה, נמשיך. אז מה שהוא הביא כאן הרב, על המשל של היחס בין ההשקפות הזקות יחד עם הציורים המגשימים, שכל זה ביחד, האינטראקציה ביניהם, קידמה את האדם, כן, המושג הכללי. עכשיו הוא עובר לנמשל. עד עכשיו הוא השתמש במשל מהעולם הפילוסופי. עכשיו הוא עובר לנמשל בעולם הפולחני. כן, המושג הכללי, שלפי קריאת השם המורגל, הוא עוצר בקרבו את כל המובן של הדת, הוא מושג עבודת אלוהים. הוא כמוהם, סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע שמיימה ומלאכי אלוהים, עולים ויורדים בו. מאיפה לקוח הביטוי הזה? בראשית, מה זה שמה? החלום של יעקב אבינו. איפה זה היה החלום הזה? בית אלוהים. אין זה כי אם בית אלוהים. וזה כמו המקום שבו עובדים את השם. אז אם כן, החלום הזה הוא, לפי הפרשנות של הרב, פירוש למושג עבודת האלוהים. מובן? טוב. ולפי רוב ההכשר, מה הבעיה? משהו לא ברור? אבל איפה היה החלום הזה? בית אל, ומה על זה אמר יעקב? אין זה כי אם? בית אלוהים. יופי. בית אלוהים, מקום שבו עובדים את האלוהים. נכון? אז זאת אומרת שכל החלום הזה הוא סמל לצורת עבודת האלוהים, שהיא בבחינת סולם מוצב ארצה, לפי ההופעה החיצונית, וראשו מגיע השמיימה מבחינת התוכן הפנימי. ולפי רוב ההכשר, העילוי וההתפתחות של כישרון השכל והצדק האנושי, כך הולך המובן הכללי הזה, הולך ומתעלה. כן? כלומר, הרעיון הולך ומזדקק. אפשר לומר אפילו שלפעמים זה עבר דרך דברים מזעזים. אצל עובדי עבודה זרה הקדמונים, התחושה שיש עולם מוחלט, קיבלה תרגום ברברי. התרגום הברברי, למשל, עבודת המולך. שלקחו בכורות של בני אדם והקריבו אותם. למה עשו את זה? כדי לבטא את ההרגשה שהאלוהים צריך לתת לו את היקר מכל. כן? הוא המוחלט. זה בעצם הייתה התפיסה, וזה אחר כך הלך והזדקק על ידי שהתורה אמרה, בכור בניך תיתן לי, והיה צריך לבדות אותו. כן? זאת אומרת, יש ניקויים וזיכוכים של התפיסות המגושמות במהלך הדורות, במשך הזמן. עד כאן להיום. שלום.